דיברנו על עניין של ייחוד. ואנחנו עוברים עניין של ייחוד לנושא של תעסוקה בכלל. כל שעסקיו עם הנשים לא יתייחד עם הנשים. כלומר, לנו נאמר שלגבר אסור היה להתייחד עם שתי נשים, אבל עם יותר משתיים אין חשש, כי בוודאי כולן תשמורנה זו את זו מרוב נשים, קבוצה, שלא יהיה שום מכשול פה ושלא תהיה תופעה של גילוי עריות כזה או אחר. קהל גדול של נשים, מה כבר יכול להיות? אם זה אישה אחת, יש איסור ייחוד. אפילו שתי נשים יכולות שתיהן עדיין לשתף פעולה ולחפות אחת על חברתה. אבל לא שלוש נשים ומעלה, שם אין לאף אחת ביטחון בסודיות, אז היא לא תעיז לחתוך. אבל אם האיש הזה הוא מתעסק עם נשים כל השנים, זה עסקיו עם הנשים, מתעסק במובן החיובי של המושג, הוא חיית שתופר סמלות לנשים, הוא ספר של תספורות של נשים, הוא עוסק בכל מיני קוסמטיקה של נשים, איפור. יש הרבה מקצועות היום שעיסוקיו עם נשים, במיוחד עם נשים. יש הרבה תחומים. כל מיני צורפות, כל מיני תכשיטים, כל מיני סידורי פרחים, ובעיקר באמת ביגוד, תספורת. הוא רגיל עם נשים, רופא נשים. אחד כזה לא יתייחד עם הנשים גם אם אין יותר משתיים, כיוון שאין רגילות אליו, ואין קשורות אליו, ויש להם קשר גם לפעמים רגשי אליו, במיוחד אם זה רופא נשים או משהו מהתחום הזה. יכול להיות אדם שהוא היום מאמן כושר ביחידות של נשים. קוראים לזה בשמות שונים, כל מיני פילאטיס למיניהם. הוא מדריך, עובד עם נשים. זה שיש שם שלוש או ארבע, לא מרתיע לא אותו ולא אותה, מה שנקרא ליבו גס בהם. הוא מורגל בזה. לכן כל שעסקיו עם הנשים, ידאג שתמיד יהיה על ידו עוד מישהו, מתמחה, עוזר, סגן, עוד אחד, לא יתייחד עם הנשים. ולא ילמד אדם את בנו אומנות הנשים. זה לא בעדיפות ראשונה שאדם יבחר לבן שלו מקצוע שעיסוקו רק עם נשים, כיוון שזה לא בריא, לא לשלום הבית שלו, לא לבחירה שלו, לא לזיווג שלו, לא לכל חיי המשפחה שלו. רבי מאיר אומר, אם כבר מדברים על אומנות מקצוע, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה. הגמרא תגיד, מה זה אומנות נקייה וקלה? חיית צמרת. אומנות נקייה, הוא לא עובד בפחמים, לא עובד בבניין, אפילו לא עובד בגידולי קרקע. נקי, עבודה נקייה, וקלה יחסית. הוא יושב בחדר ממוזג, מעביר מחט, מודד, גוזר. ויתפלל כל אדם למי שהעושר והנכסים שלו. זה שיש לו אומנות, זה עוד לא מבטיח לו פרנסה בשפע. יכול להיות בעל מקצוע מעולה, אבל אין לו מזל. הרבה פעמים אומרים, רואים את זה. הוא עורך דין טוב, הוא רופא טוב, הוא בעל מלאכה טוב, ולא הולך לו. והשני באותו ענף, פחות מוצלח, עם ציונים הרבה יותר נמוכים בתעודה שלו, הוא מבוקש, הוא פופולרי, הוא הרבה יותר רווחי. משמע שהאומנות עצמה היא בסיס, אבל זה לא מספיק. צריך להתפלל למי שהעושר והנכסים שלו זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבאות, שאין אומנות שאין בה גם עניות וגם עשירות. ובדי בכל מקצוע אתה יכול למצוא באותו מקצוע גם עניות וגם עשירות. יש עורך דין פופולרי עשיר, ויש עורך דין שלמזל, תפרן, דלפון. שניהם גמרו משפטים, שניהם יש רישיון עריכת דין, שניהם משלמים את המס ללשכת עורכי הדין. אחד הולך לו, והשני, איך אומר רבי אברהם אבן עזרא, הוא אומר, אני ביש מזל, הוא אומר. אם אני אהיה סוחר בנהרות, כך הוא אומר, השמש לעולם לא תשקע. ואם אני אהיה סוחר בתחריכים, אנשים יחיו לנצח. כך כותב אבן עזרא, זה כתוב בכתב ידו. אני שלמזל כזה, הוא אומר, ביש מזל, ביש גדה. אז זה אומר את המשנה. אין אומנות שאין בה גם עניות וגם עשירות. הוא מסביר. שלא עניות מן האומנות ולא עשירות מן האומנות. המקצוע איננו מבטיח, איננו ערובה לעשירות, אבל גם המקצוע הוא לא סיבה לעניות. מאותו מקצוע אפשר להיות גם זה וגם זה. אלא הכל לפי זכותו. לכל אחד יש את הזכויות שלו. הקדוש ברוך הוא מעמיד לפעמים אדם בניסיון. יש לו את כל הנתונים. שני חברים גמרו יחד את אותה פקולטה. באותו זמן, ואחד מצליח והשני לא הולך לו בשום דבר. אני רוצה להזכיר גמרא במסכת סוטה דף ב' עמוד א'. כל אחד מאיתנו החיים שלו זה ניסיון. אנחנו פה עוברים בפרוסדור שלפעמים יש בו הרבה מוקשים, וצריכים להתקין את עצמנו בפרוסדור כדי להיכנס לטרקלין, זה חיי הנצח של העולם הבא. זה משנה בפרק ד' של מסכת אבות. אנחנו בפרוסדור והוא מלא ניסיונות, יש בו הרבה מהמורות. הגמרא בסוטה אומרת, 40 יום קודם יצירת הוולד, מכריזים בשמיים, לא על הזיווג, גמרא אחרת. טיפה זו עומד להיווצר אדם, מאין באת, מטיפה סוגה. טיפה זו, מה תהה עליה? איזה גורל ממתין לה? במילים אחרות, עם אילו ניסיונות האיש הזה יצטרך להתמודד? אני או עשיר? גיבור או חלש? הכוונה פיזית, בריא או חולה, חכם או טיפש, בזה מחליטים בשמיים. ואילו דבר אחד לא מחליטים בשמיים, צדיק או רשע, זה משאירים לך, את זה אתה תחליט. כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז יכול להיות מצב זה פותר את הבעיה של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. תארו לעצמכם שבן אדם קבעו לו בשמיים את שדה הקרב שלו בחיים. חלש פיזית, עני כלכלית, לא חכם גדול. והאיש הנבח הזה המסכן שבכל דבר הוא בעצם מוכה, אלה הניסיונות שהשם קבע לו, הוא דווקא מחליט ללכת בדרך הישר, בדרך המוסר ובדרך המסורת. הוא דתי, הוא שומר מצוות, מקפיד על קלה וחמורה. ואז באים ואומרים, זה אומר הנודע ביהודה מסביר. ואז מי שרואה אותו מן הצד אומר, איי, 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 איפה הצדק בעולם? תראו, צדיק ורע לו. הוא גם חולה וגם עני, ואין לו נדוניה בשביל הבת, יושב הבנות לחתן. איי, 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 מסכן. איפה הצדק? זה הניסיון שלו. כי את העוני ואת החולי קבעו לו מן השמיים 40 יום קודם יצירה. זו הגמרא בסוטה. טיפה זו, חלש, אני, טיפש. אבל צדיק או רשע, הוא החליט להיות צדיק. ויש אדם שנכשל בכיוון הפוך. מן השמיים קבעו שהוא יהיה עשיר, נראה אותו, זה ניסיון לא קל. וגיבור, הוא ראש כנופיית פשע, הוא אל קפונה, הוא מנהיג של כנופיות של ליסטים, מיליונים, וכולם רועדים מפניו, הוא גם לא טיפש. הוא יודע לשחד מה שצריך, מי שצריך, ולרכוש אנשים ולשלוט בהם, ומה הוא בחר? להיות רשע. המביט מן הצד אומר, רשע וטוב לו, איפה הצדק? הטוב לו, מה שאנחנו קוראים טוב, הכסף והעוב, הכוח, זה נקבע ממרומים. להיות רשע זה הוא החליט. יש פה צירוף של נתונים שלא באו מאותו מקור. הצדקות או הרשעות נובעים מהאדם עצמו. התנאים להתמודד בחיים, אלה נקבעים מן שמיים. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. וזה מה שהוא אומר פה. הכל לפי זכותו. לכל אדם יש לו את הזכויות שלו, או חלילה ההפך, חובות שלו. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אני אראה לך שהכל זה מן השמיים, פרנסה, דוגמה הכי טובה. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות? אתה מכיר בעל חיים שיש לו מקצוע? שעובד? יש פרה, שור, חמור, סוס, פרד, גמל, אלה בהמות עבודה. בהמות. אבל אני שואל על חיה ועוף. ראיתם כבר עוף עובד? והן מתפרנסים שלא בצער. תעבור כל בוקר, כל יום על יד בית החייל, פה בוויצמן, על המדרכה, 50 יונים, כמו בוונציה. וכל אחד במקור שלה תופסת משהו, גרגירים שנפלו מן העץ. ואף אחת לא גבה ברעב, ראיתם יונה מתה ברעב? הייתי יונה שחתול טרפה אותה. והם מתפרנסים, החיות והעופות, בלי לעבוד, בלי מקצוע ולא בצער. והלא לא נבראו כל אלה, אלא לשמשני. הם כולם באו לשרת את האדם. הדומם, הצומח והחי, משרתים את המדבר. ואני נבראתי לשמש את קוני, את הקדוש ברוך הוא, אינו דין שהתפרנס שלא בצער. אז למה מגיע לי כל כך לסבול מבחינה כלכלית? אלא שהרעותי מעשיי, ולכן קיפחתי את פרנסתי. כנראה שנגזר עליי הניסיון הזה משהו מן השמיים. כי מבחינתי אני לא פחות מהיונה הזאת, או מכל עוף אחר, או מכל חתול או כלב. שגם הם לא למדו שום מקצוע בחיים. יש כמה כלבים מעולפים בשביל להנחות עיוורים או לגלות מוקשים, להלפים אותם. אבל זה לא הרוב של הכלבים של הטבל. כל הכלבים מתפרנסים, יש עוד אדון או גברת בשבת בבוקר, במקום לבוא לבית כנסת, הולכים איתם לטייל, ואומרים לי שבת שלום, כל שבת. הבעיה היא שלפעמים אני צריך להתהלך אחר כך בשני מוקשים. לא פשוט. זה באזור יוקרתי. זה הרבה חיות מחמד. כולם מתפרנסים. אבא גוריאן, איש צדיאן, זה כמו צידון, אומר משום אבא גוריה. יש כמה מקצועות שאני לא ממליץ עליהם. מדברים על תעסוקה. לא ילמד אדם את בנו חמר, מוביל שיירות עם חמורים, עם מטען, עם סחורות, גמל, שיירות של גמלים, מחוץ לעיר, זה ההבדל ביניהם, כדר, שמוכר כדרות, מייצר ג'רות, וגדרות חרס, על עגלה הוא נוסע רוכב על סוס או על חמור, ומוכר אותם בעיירות ובכפרים גדרות. ספן, רועה וחנווני, מקולטניק. מה רע בכל אלה? שאומנותן אומנות ליסטים. כי קשה להם לעמוד בניסיון לא לגזול אנשים ולא לחטוא בשליחת יד ברכוש של מישהו אחר. תעברו אחד אחד, תראו. החמר והגמל והרועה, אלה רועים בשדות זרים. זה שמוביל את החמורים, את השיירה או את הגמלים, הוא לא הולך מסביב סביב בדרך המלך, כביש מספר 1 או כביש מספר 4 או כביש מספר 2. אם הוא יכול לעבור בשדה כדי לקצר את הדרך ולחסוך לו בזמן, לא אכפת לו שהוא עובר על שדה חרוש או על שדה אפילו זרוע, והחמורים בינתיים אוכלים מה שהם בוז'ים, הם הרי עם הראש למטה, עם הפה למטה, וחמור חמור. הוא יודע אם זה של בעל הבית או לא, הוא אוכל מה שבא לפיו, מה שהוא רואה. אז מי שהופך להיות בבעל מקצוע אחר, מוביל שיירות של חמורים או גמלים, זה כמו רואה את הבהמות שלו. שם עכשיו יש כבר אביב, שם הכל נווט, הכל ירוק, ואפילו פרחים מוגנים יש שם יפים. לבהמות שהוא רואה אותם, במקום לקנות מספו, במקום לקנות תבן, במקום לקנות תערובת, במקום לשלם, הוא רואה. איפה הוא רואה? כמו לוט, שהרועים שלו רועים בשדות זרים, כי מה הם אמרו? לנו הארץ. אלוקים הבטיח את ארץ כנען לאברהם. לאברהם אין ילדים משלו. לוט הוא בן אחיו, הוא יורש אותו. ויריבו רועי לוט עם רועי אברהם. והכנעני אז בארץ. מה הפסוק הזה אומר? אז עוד לא היה של אברהם, זה היה של הכנענים. אבל רועי לוט כבר התנהגו כמו בעלי בתים של המדינה. אז אלה מקצועות, שימו לב עוד פעם, חמר, גמל, כדר אותו דבר, הוא עובר עם העגלה, עם הכדרות שלו, מחפש דרך קיצור בשדות אחרים, ארוגות פרחים, הוא יכול לרמוס ארוגות של תות שמישהו מגדל. ספן, אותו דבר, עובר ממקום למקום, ולמחייתו הוא מסוגל גם לגזול, כי אין לו באונייה ממה לקחת, כמה הוא יכול להכין אוכל. אז איפה שהוא עובר, איפה שהוא יכול לעצור, הוא מצטייד בזאת, בין אם זה בחוק, בין שלא בחוק. רועה וחנווני. החנוונים היו חשודים, א', על משקלות לא תקינים. היום יש משקל אלקטרוני, קצת קשה לבלף, אבל כשהיו שמים משקולת של רבע קילו, 100 גרם, חצי קילו, קילו, 5 קילו, ומול זה מודדים סוכר, קמח, אורז, או כל דבר אחר, זוכרים את המקולות של פעם? המשקולות היו כבר שחוקות, וקילו היה כתוב עליו 1 קילוגרם, אבל בעצם הוא היה רק 800 גרם. וכל מידה שהוא מודד לך, גבינה צהובה או מה, במקום קילו, נקניק להבדיל, נותן לך בעצם 20% פחות. משקולת שם קילו, אבל הקילו לא היה קילו. שלא לדבר בחלב היה מים. ביין היו מים, זה יש גם היום. היה יצרן פעם של יינות לקידוש, אני רוצה להזכיר שמות, שעבר על חוק היין, כדי שהילדים ירצו רק מהיין הזה, לא היה מקובל כל כך מיץ ענבים. אבא, תקנה רק יין המתוק הזה. אסור על פי החוק, חוק היין, גרם אחד של סוכר להכניס ליין. 4% מכלל הבקבוק היה סוכר. אז אלה המקצועות, אם אפשר להימנע מהם, להימנע, הוא אומר. חכו. אבל יש הערה אחרת. רבי יהודה אומר משמו של אבא גוריה. החמרים רובן רשעים, והגמלים רובן כשרים. למה? אם החמור, הוא היה רוכב בתוך העיר, איך היו מובילים נפט? ומה החלבנים היו מעבירים את כדי הזה? מי היה מושך את העגלה? חמור, בתוך העיר. רובם רשעים כי הם אוכלים מהאחרים. החמור מכניס את הראש שלו לבסטה בשוק, ופה הוא אוכל עגבנייה, ופה תפוז, פה זה יש לו ברחוב. החמרים איפה הם עבדו? בשווקים, בשוק הסיטונאי, הוא היה מביא את התוצרת שלו, בינתיים מה שהוא ראה בדרך, הוא בתוך העיר, פה יש מלא מזון, אוכל. רובם, מובילי החמורים, זה בתוך העיר, רובם היו רשעים. ואילו הגמלים, רובם כשרים. למה? אם הגמלים לא היו עוברים בתוך העיר, בשוק התקווה ראיתם גמלים? בשוק הקרמל אפילו לא ראיתם גמלים. הם בנגב, במדבריות. אוניית המדבר קראו לגמל 40 יום בלי מים. ממי הוא גזל במדבר? להפך, היה לאנשים, מובילי השיירות, הייתה יראת שמיים. כי הם ידעו שהם נתונים לפחד של ליסטים, במדבריות, חיות טרף. הם היו יותר קרובים לחזור בתשובה. מאוד החמרים, זה מוביל את עגלת הנפט שלו, מבינים, מרחוב הרצל לנחלת בנימין, מנחלת בנימין לאלנבי, משם נכנס לשוק הכרמל, עד לחוף הים, בדרך כל מה שהוא רואה, וזה בולט החוצה, התוצרת, הוא אוכל. הגמלים רובם כשרים, הספנים רובם חסידים. למה? הייתה להם יראת שמיים, הם חיו חודשים בין ים לשמיים. אז הפחד שלהם גם מטביעה וגם מיובש וגם מרעב עד שהגיעו לנמל שיכלו להצטייד במזון. נגמרו בינתיים המים ומי הים לא ראויים לשתייה, מלוח. ופה ברק מכה, ופה הרעם, ופה פיראטים, שודדי ים. הספנים, בגלל שהם בין ים לשמיים, היו בליבם כל פעם מהרהרים תשובה ומתפללים. עכשיו לדוקטורים פה. טוב שברופאים לגיהינום. הם יודעים את זה, הרופאים פה. אני רוצה רק... רש"י אומר שלוש סיבות. מצד ימין, לפני השורות הרחבות. אינו ירא מן החולי. הוא יודע איך לשמור על הבריאות שלו, אז הוא לא קשור ליראת שמיים, הוא לא פחד. ומאכלו מאכל בריאים. הוא לא אוכל אוכל קלוקל. הוא יודע את סוד התזונה הבריאה, הנכונה. אז אין לו יראת שמיים, ואינו משבר ליבו למקום. זו הסיבה הראשונה. היות והוא יודע את סוד הבריאות וסוד האוכל הנכון, אז הוא לא פוחד מחולי, אז אין לו סיבה לירוא מן הקדוש ברוך הוא. ב', ופעמים שהורג נפשות, זה הכוונה רשלנות רפואית. ניתוח קלוקל, או מיותר, או תרופה לא נכונה, או אבחנה לקויה. סיבה שלישית, ויש בידו לרפות העני ואינו מרפא. הוא שרב. הוא לא עובד בבית חולים ממשלתי או בקופת חולים. הוא רק פרטי. ופרטי זה למי שמשלם. ומי שמשלם יותר, אז הוא הראשון לקבוע לו תור לניתוח. בינתיים ההוא מת. כי לא היה לו לשלם, או לא היה לו מספיק. שלוש סיבות. המהרש"א אומר סיבה נוספת. דבר מאוד חשוב. וזה מקל קצת על גזר הדין של הרופאים. טוב שברופאים, לא כתוב פה רופאים לגיהנום, חס ושלום. טוב שברופאים זה הרופא שחושב את עצמו לטוב שברופאים. אני אתייעץ? אני אחכה לתוצאות הבדיקה? אני אשלח אותו לסיטי או ל-MRI? חבל על הזמן, חבל על הכסף. אני יודע מה הבעיה. אני הרי מנהל המחלקה. אני עם ותק של כך וכך שנים. הוא רואה את עצמו כטוב שברופאים. הוא לגיהנום. כי בגלל היוהרה שלו, הביטחון העצמי המופרז שלו, שהוא מכתיר את עצמו, כלי התחנפו לו, שהוא הטוב שברופאים, הוא מקבל החלטות שגויות. זה הגיוני מאוד. טוב שברופאים זה מי שחושב עצמו לטוב שברופאים, אין קונסיליום, אין בדיקה במחלקה, עוברים הרופאים ורואים, אין בדיקות דם, הוא לא שולח אותו, לא, הוא לא צריך. הוא מישש אותו, הוא ראה אותו, הוא יודע. והכשר שבטבחים שותפו של עמלק. הטבחים הכוונה קצבים בעיקר, לא כל כך השוחטים כמו הקצבים. למה? קשה מאוד לעמוד בניסיון ולהגיד זה טרף. שור ששווה רבבות שקלים, פרה שלפי המשקל שלה, הבשר שלה, רבבות שקלים, רבבות. מתברר שיש שרחה בריאה, או נקב בוושת, או פתאום המרה לא בבקום, ולא נשאר מן המרה כזית, להכריז עליה בבדיקה, בדיקת פנים, כל זה מתגלה, טריפה. בשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. או היום שולחים את זה לספארי, אוכל לגן החיות. כמה מקבל הטבח, הקצב, בשביל הפרה הזאת? גרושים! עוד מתווכחים איתו מי יוביל את הנבלה לספארי. אני מדבר, אני יודע על מה אני מדבר. על מי הוצאות ההובלה? קשה מאוד לעמוד בניסיון, אם לא היה משגיח כשרות, בודק פנים ובודק חוץ, שהטבח בעצמו יודע, זה לא כשר. עוד ביישוב יהודי, אם זה ביישוב מעורב בחוץ לארץ, אז מוכרים את זה לגויים, לא במחיר של בשר כשר, אבל במחיר של בשר לא כשר, יש לזה גם שוק. אבל ביישוב יהודי, עד שהוא ימצא שוק בפריג'ידרים של אז שלא היו קיימים, זה לא ראוי למאכל אדם. איפה ימצא קונה? פה זה יישוב של יהודים. עד שיובילו את זה שלושה ימים בעגלה לעיר שיש בה נוכרים. בקיצור, שותפו של עמלק, הכוונה, קשה מאוד להבטיח עמידה בניסיון. רבי נהוראי אומר, בעקבות כל הדברים האלה, שמעתם על חמרים ועל גמלים ועל ספנים ועל קדרים ועל חנוונים ועל רופאים ועל קצבים, מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה. אני אדאג שהבן שלי יהיה תורתו אומנותו. שאדם אוכל מסחרה בעולם הזה, והקרן של לימוד תורה קיימת לו לעולם הבא. אילו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ואילו אין כיבוד דוויהם וכולי, ותלמוד תורה כנגד כולה. שאר כל אומנות אינן כן. עובדה כשאדם בא לידי חולי או לידי זקנה או לידי ייסורין ואינו יכול לעסוק במלאכתו, הרי הוא מת ברעב. אבל התורה אינה כן. אם יש לו את התורה, אם הוא מלא וגדוש, שום חולי ושום זקנה לא הופכים אותו למובטל, אלא משמרתו מכל רע בנערותו, ונותנת לו אחרית ותקווה גם בזקנותו. בנערותו מה הוא אומר? וקובע השם יחליפו כוח. בזקנותו מה הוא אומר? עוד ינובון בסיבה, ושנים ורעננים יהיו, נאמר על צדיק, כתמר יפרח. וכן הוא אומר באברהם אבינו ואברהם זקן, והשם ברך את אברהם בכל. מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עוד לפני שניתנה, עד שלא ניתנה, שנאמר השם מעיד עליו, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. כמה מצוות עשה יש בתורה? 248. ריש ממחת. מה הגימטריה של השם אברהם? 248. ריש ממחת. וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי בלשון רבים. זה גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה. תנו רבנן, כל שעסקיו עם אנשים, סורו רע. הוא קל מאוד לפתות אותו. הוא רגיל יותר מדי בחברת נשים. כגון הצורפים, עושים תכשיטים לנשים, והסריקים, זה סורקים בד, אורגים, טובים בד, בגדי נשים, והנקורות, אלה שמנקים את הריחיים, באות נשים עם כלי בית, בדרך כלל נשים היו עוסקות בזה, הנפה, כל הנקבים שלה, נסתמו מהקמח, והוא יודע לנקר, לעשות חורים חורים, לנקות את אבני הריחיים. אז הוא מתעסק עם נשים. והרוכלים, זה היו הולכים מבית לבית, הגברים בעבודה, הגברים בשדה, והרוכל הזה מגיע מבית לבית, את מי הוא מוצא? את עקרת הבית. ומה הוא מציע לה? משחת שיניים, משחת נעליים, מברשת שיער, מסריקים, סיכות ראש, מחטים וחוטים. זה עסק עם נשים. והגרדיים זה טובי בדים. וייבר, אורג, זה גרדי. והספרים, תספורת נשים, עושה לה חפיפה, הוא צובע, תסרוקת כזאת או אחרת. והכובסים, באים אליהם עם הכביסה המנוכלכת, והם היו כובסים אותם, מי היה בא עם הכביסה? הבעל, האישה. והגרה, גרה זה מקיז דם. לאלה שסבלו מלחץ דם גבוה, היו שולחים אל החובש, הוא היה נקרא גרה בלשון המשנה, מגרע את הדם, מפחית, מנקז, הקזת דם. והבלן עובד במקווה לחמם את המים, אם מביא סולר, דואג לחמם את המים. ושם באות נשים. והבורסקי, זה עוסק בעורות, הוא תופר להם ארנקים, הוא תופר להם נעליים. אין מעמידין מהם לא מלך ולא כהן גדול. מה הייתה מה? לא משום דפסילה, חס ושלום. הם כשרים יכולים להיות, נקיי כפיים. אלא משום דזיל אומנותי הוא. המקצועות שלהם בחברה היו מקצועות שזלזלו בהם. במלך כתוב, שום תשים עליך. מלך. מה זה המילה עליך? שום תשים מלך. עליך שתהא אימתו עליך. בורסקי, בלן, ספר, וכל אלה לא היו מקובלים על העם. לא הייתה כלפיהם יראת כבוד. לא היה אליהם דרך ארץ. ולכן מהם לא ממנים לא מלך ולא כהן גדול. תנו רבנן. 10 דברים נאמרו בגרה. זה מקיז דם. זה היה דבר מאוד מסוכן, האיש מבחינה מוסרית. מקיס דם, זה היה כזה רופא נודד, אז לא היו כל התרופות של אוקסר פלוס ונורדווסק וכל מיני כאלה שמורידים את לחץ הדם. ואנשים מתו, כי עם לחץ דם גבוה זה גורם לו עלינו גם לשטף דם במוח וגם להתקפי לב. אז גם המוח וגם הלב, שני מקצועות מאוד מסוכנים. לחץ דם מוגבר מדי מסכן את שניהם, ולא היה כל התרופות האלה. מה היה? היה חובש פלצ'ר, שהיה שם עלוקות, פיאפקס. היו ברחוב נחלת בנימין, בכל ספר עתיק היה כתוב, מעמיד עלוקות. בחלון הרבה, ספרים הודיעו על עצמם שהם חובשים, מורידים, מוציאים דם. הוא היה בעל גאווה. חיי אנשים היו תלויים בו. עכשיו עוד דבר. כשהגיע התור להוריד דם, להקיז דם, אז הוא אמר, בשביל החולשה, אתם צריכים להכין אחר כך ארוחה מזינה, בשר, דגים, יין לבן, יין אדום. והוא היה אוכל עם כל אלה החולים שהוא היה מקיז להם את הדם. אז הוא היה מוזמן לכל הארוחות אצל מלאכים. ומה שהיה גביר יותר גדול, היה לחץ דם יותר גבוה. והסעודות שם היו יותר שמנות. והחובש הזה היה עושה חיים. 10 דברים נאמרו בגרה. מהלך על צידו, ככה הולך, ככה בשוויץ כזה, ביוהרה. כמו אחד שהולך עם המגבד, ככה על הצד של הגולגולת. ורוחו גסה. ונתלה ויושב, הוא ככה נשען על הצד שהוא מתיישב, על המסעד של הקורסה, ואינו צרה, קמצן, כי הוא לא רגיל לקנות, נותנים לו הכל, ואינו רעה, אוכל הרבה, הוא מוציא כמעט, הוצאות יש לו מעט. אוכל של אחרים הוא אוכל, לכן ההוצאות שלו חשבון מכולת קטן, וחשוד על העריות ומסתובב עם נשים, מציל את חייהן, הוא בא להוריד דם, ועל הגזל, רכוש של אחרים, ועל שפיכות דמים, אם הוא לא פועל בדיוק כרחה, כראוי, ויש סכנה שברשלנות רפואית, הוא עלול לגרום מתוך הקזת הדם לשפיכות דמים. לסיום, לא נגמור עם החובש הזה, דרש בר קפרה, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה, מהי היא? אמרתי לכם כבר מקודם, אמר רב יהודה, מחתא דתלמיותא. מחתא דתלמיותא, רש"י אומר, מחת תלמיית. מה זה מחת? שהתפירות שתופרים בגד עשויות תלמים תלמים, כמו שורות שורות כתלמים של מחרישה, תלם, מענית, מחרישה. חיית אומן, הוא ידע לגזור את הבת כמו שצריך ולתפור קו ישר, תלמים תלמים. לכן חיית אומן, חיית סמרת שקוראים היום, קוראים לו מחתא דתלמיותא. מחת שעושה שורות ישרות כמו תלם בשדה. בנושא הזה של ללמדו אומנות, יש דעות מעניינות של התנאים כפי שבאים לביטוי כאן. תניא שנינו בברייתא, רבי אומר, רבי יהודה הנשיא אומר, אין לך אומנות שעוברת מן העולם. כל האומנויות, כל העיסוקים, כל המקצועות נמשכים מאז בריאת העולם עד היום. צריך את כולם. מה היה המקצוע הראשון? קין, היה עובד אדמה. והשני הבל, רועה צאן. לפני זה אדם, השם שם אותו בגן עדן לעובדה ולשומרה. עבודה חקלאית, שמירה, מבעלי חיים, שלא ינגסו, שלא יאכלו מה שלא מותר להם. ואחרי זה יש לנו אבי תופס כינור ועוגב, אבי יושב אוהל ומקנה, חורש לוטש נחושת וברזל. אלה המקצועות. המקצועות עוברים מדור לדור. אשרי מי שרואה את הוריו באומנות מעולה, אוי לו למי שרואה את הוריו באומנות פגומה. הוא מביא דוגמאות, זה רב יהודה הנשיא. כל המקצועות נחוצים. השאלה היא, איזה מהם אני צריך למלא? אי אפשר לעולם בלא בסם, יצרן של בסמים, ומוכר בסמים לנשים, כדי להנאות אותן בעיני בעליהן. ואי אפשר לעולם בלא בורסקי. בורסקי זה מעבד אורות, פושט אורות של בעלי חיים, אחרי שמהריח נוראי, ריח של נבלה. מזה הוא מעבד את זה, עושה מזה תיקים, ילקוטים, חגורות, נעליים. שני המקצועות הללו, גם הבסם וגם הבורסקי, נמשכים. אבל אשרי מי שאומנותו בסם, ואוי לו למי שאומנותו בורסקי. בנושא זה כבר אמר רבי על משקל זה, כי בדרך אגב, אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות. להמשך קיום המין האנושי, צריך גם בנים וגם בנות. אשרי מי שבניו זכרים, ואוי לו למי שבניו נקבות. יש לזה פירושים רבים, אבל ברור שהכוונה היא הקל היה יותר לבנים להסתדר מאשר הבנות, גם מבחינת האומנות, גם מבחינת השמירה על הביטחון האישי, ומבחינות רבות אחרות, אשרי מי שבניו זכרים, יותר קל לו לגדל אותם מאשר בנות. רבי מאיר אומר, לעולם ילמד אדם לבנו אומנות נקייה וקלה. מהי אומנות נקייה וקלה לפי רבי מאיר? מחת דתלמיותה, חיית אומן. היום היו קוראים לזה אולי אופנאי צמרת. מי שיודע לעשות חוט, להעביר את החוט והמחת בתלמיותה, כמו בתלם ישר. אבל עם זאת, שהוא לימד את בנו אומנות נקייה וקלה, מוסיף רבי מאיר, ויבקש רחמים למי שהעושר והנכסים שלו. בעל הבית להשם הארץ ומלואה. זה שאתה בעל מקצוע הזה עוד לא מבטיח לך פרנסה בכבוד. אנחנו רואים את זה במציאות. אנשים גמרו מקצועות אקדמיים. הוא עורך דין, הוא מהנדס, הוא רופא, אבל אין לו עבודה. יש אנשים רבים, מקצועות רבים. יש משברים כלכליים, לפעמים עולמיים, שבכלל לא תלויים בנו, ואדם יכול להיות לוטש יהלומי מופלא, אבל אין תעסוקה. מצמצמים. לכן צריך תמיד לבקש רחמים למי שהעושר והנכסים שלו. שאין עניות מן האומנות, ואין עשירות מן האומנות. העוני והעושר לא תלויים דווקא במקצוע, אלא למי שהעושר שלו. על מי זה? זה שנאמר עליו, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבאות, כך אומר הנביא חגי בשם השם. הכסף והזהב שלי, אני קובע למי לתת מה וכמה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם ראית מימיך בעלי חיים, מה הכוונה? הברייתא מפרטת את דברי רבי שמעון בן אלעזר. תסתכלו על כל עולם החי, בעלי החיים. כולם חיים, לא גובים ברעב. אבל לאף אחד אין אומנות. אף אחד לא למד בשום מקצוע. לא נגרות, לא חשמלאות, לא דפוס, לא הייטק, לא מחשבים. תניה שנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימיי לא ראיתי צבי קייץ. קייץ זה מי שכותף, יותר נכון עורה תאנים, כותף פירות, מוסק זיתים, בוצר ענבים, גודר תמרים, עורה תאנים. ואז את התאנים הוא מפזר על מחצלות, כדי שיתייבשו בשמש. ומזה עושים עיגולי דבילה, תאנים מיובשות, במחרוזת מוכרים עיגולי דבילה. קייץ זה מי שמייבש בקיץ, בחום השמש, את התאנים שנשלו מן העץ, או שהוא ערה אותם מן העץ. אתם ראיתם צבי.
טייץ? עובד עם תהנים ליבש? לא ראיתי ארי סבל. אריה שסוחף פריג'ידרים או פסנתרים, או ספות או שולחן סלוני, כי מישהו עובר דירה. לא ראיתי אריה סבל, ויש לו כוח. לא ראיתי שואל חנווני. הוא ארמומי, השואל. הוא יכול היה להיות חנווני מעולה. לא ראיתי אותו עומד במקולת. אין שואל מקולטניק. והם מתפרנסים שלא בצער. יש להם מה לאכול. זה אוכל עשב, טלטן, וזה אוכל בשר, אבל הם כולם מתקיימים. והם לא נבראו אלא לשמשני. כי האדם הוא נזר הבריאה. והצומח, והדומם, והחי נועדו כולם לשירותו של האדם. ואני נבראתי לשמש את קוני. כי כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו. ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני, מתפרנסים שלא בצער? ואני שנבראתי לשמש את קוני, אינו דין שאתפרנס שלא בצער. אלא אם בכל זאת יש לנו בעיות של אבטלה, או חס ושלום עוני, ורבים מתחת לקו העוני, אולי הרעותי את מעשיי, חטאתי, וקיפחתי את פרנסתי, שנאמר, אבונותיכם היטו. כף המאזניים נטתה לחובה בגלל אבונותיכם. כך אמר רבי שמעון בן אלעזר. אחרת היינו צריכים להיות לא פחות מבעלי החיים, שכולם מתפרנסים בלי לעבוד. ואין להם ביטוח לאומי, ולא הבטחת הכנסה, ושירות התעסוקה לא דואג להם שכר בטלה. בקטע האחרון מסיים את הגמרא רבי נהוראי אומר, זה החסים של המשנה, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אלא תורה. והוא מפליג בשבחו של לימוד התורה, זה דבר שהוא הולך איתך לנצח נצחים, על זה אף אחד לא שולט, רק אתה. אין מס הכנסה על לימוד תורה, אין מס ערך מוסף על זה, שום מיסים, שום דבר, וזה בידך. ומה ששלך לא יכולים לקחת שום חוק. זה אומר רבי נהוראי. ופה אני רוצה לומר לכם לקראת סיום בפרק, המסכת, מסכת קדושין, שאלה אחת מאוד מעניינת. היום הזכרנו את רבי מאיר, שאמר לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה. תלמד אותו מקצוע, חייתות. רבי נהוראי אומר, אני חולק עליו, מניח אני כל אומנות שבעולם, גם הלשון מאוד מעניינת, ואיני מלמד את בני, משהו מאוד אישי, אלא תורה. הוא לא אומר לעולם, יניח אדם כל אומנות שבעולם וילמד בנו תורה. הוא לא אומר את זה באותו לשון, באותו סגנון. אני, כך נראה. אז יש פה ויכוח בין שני תנאים, נכון? רבי מאיר, ללמד אומנות, רבי נהוראי, תורה. במסכת עירובין, דף י"ג עמוד ב', כתוב לא פחות ולא יותר. רבי מאיר, שמו האמיתי היה נהוראי. כשהוא נולד והכריסו אותו בבריתו של אברהם אבינו, נתנו לו שם ויקרא שמו בישראל נהוראי. ולמה קוראים לו מאיר? שהיה מאיר עיני חכמים בתורה. מאיר היה הכינוי שלו כלפי חוץ. העולם הכיר אותו רבי מאיר, סתם משנה רבי מאיר. מורו ורבו של רבי יהודה הנשיא, מסדר המשנה, איתו התחלנו היום את הסיום, רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, תלמיד של רבי מאיר. ולכן כל המשניות שלו כתוב מי אמר, זה לפי רבי מאיר. אז אם רבי מאיר ורבי נהוראי זה אותו בן אדם, זה שמו וזה כינויו, אז איך יכולה להיות מחלוקת שרבי מאיר אומר ללמד אומנות, ורבי נהוראי אומר רק תורה? את השאלה הזאת לא אני שואל. אחד מגדולי הדורות האחרונים היה בעל חידושי הרים. חידושים על הש"ס, הרים זה ראשי תיבות של רבי יצחק מאיר, האדמור הראשון בשושלת אדמורי גור. הוא היה תלמידו, חתנו של רבי מנחם מנדל מקוצק בפולין. חידושי ערים, אמר, מול קידושין פי בית עומד עירובין י' ג'. בעירובין י' ג' אומרים לי שמאיר ונהוראי זה אותו בן אדם. בקידושין פי בית אני שומע שהם חלוקים. בחינוך הילדים, שאלה מאוד חשובה. איך לחנך ילד? למד מקצוע או למד תורה, שישב כל החיים בכולל? עונה חידושי ערים אין סתירה, הלשון מדברת בעד עצמה. בציבור הכירו אותו רבי מאיר, שהאיר עיני חכמים בתורה. כאיש ציבור, כתנא מרכזי בעולם התנאים, הוא אומר לעולם, כלל גדול אני אומר לציבור, ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה. זוהי הצהרה כוללת, זה הכלל. אדם צריך לדאוג שלבן שלו תהיה תעסוקה, יהיה מקצוע, תהיה אומנות, שיוכל להתפרנס ולפרנס בבוא היום את משפחתו. רבי נהוראי זה השם הפרטי שלו. בבית, בתוך כותלי ביתו, קראו לו נהוראי. אני אישית, במקום שבני יפרנס אותי באומנות שלו, וידאג להכנסת המשפחה, להגדיל את ההכנסות, אני מוכן לעבוד שעות נוספות בשבילו. אני רואה את הכישרונות שלו, את האיכויות, את היכולות, את המשאבים שהשם חנן אותו. אני מוכן להדק את החגורה האישית שלי. מניח אני, זה בלשון יחיד, כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אל התורה. לציבור אני חייב לומר את האמת, חייבים לדאוג לילדים, תראה פנסה. אני אישית מוותר על הכסף. מוותר על ההכנסות, יכולתי לדאוג בני, יש לו ראש מצוין, הוא יכול במחשבים להצליח, הוא יכול להרוויח יותר ממני, אני עם המקצוע שלי, אבל אני מוכן לוותר. אין פה סתירה, זה שלמות אחת. תניא רבי נהוראי אומר, מניח אני כל אומנות שבעולם, ואיני מלמד את בני אלא תורה, שכל אומנות שבעולם אין עומדת לו אלא בימי ילדותו, כשהוא צעיר, כשהוא בריא, אז הוא יכול לעבוד, הוא יכול להתפרנס. לא היה ביטוח לאומי ולא מענק זקנה ולא כל הדברים האלה, אבל בימי זקנותו הרי הוא מוטל ברעב. מי ידאג לו? הוא כבר לא יכול לייצר נעליים, הוא כבר לא יכול לתפור חליפות, הוא כבר לא רואה כך שיוכל להשחיל את החוט במחט. אז מי ידאג לו? אז האומנות היא פתרון זמני. אבל תורה אינה כן. עומדת לו לאדם בעת ילדותו, שהוא צעיר, הוא אומר, תענוג לשמוע אותו, פה מפיק מרגליות, איזה זיכרון, איזו תפיסה, איזו חריפות, איזו צלילות, ונותנת לו אחרית ותקווה בעת זקנותו. בעת ילדותו, מה הוא אומר? הפסוק בישעיהו, וקובי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. בזקנותו, מה הוא אומר? בתהילים, עוד ינובון בסיבה, גם אז דשנים ורעננים יהיו. ולכן אומרת הגמרא, זקני תלמידי חכמים, ככל שמזקנים, יש גרסה אחת, דעתם מתיישבת עליהם, גרסה שנייה, דעתם מתווספת עליהם, תוספת ידיעות. ככל שמזקנים, עובדה תראו בתור האחרון, מי הם גדולי הרבנים, מי הם המנהיגים הרוחניים? מ-90 ומעלה. גם בעולם האשכנזי, גם בעולם הספרדי, גם בארץ וגם בתפוצות. הרבנים הגדולים, שאלפים אם לא רבבות נוהים אחריהם, הם אנשים שדווקא זקנים עוד. ובמקביל אליהם, אנשים שאין בהם תורה, בגיל הזה פחות או יותר, כבר דעתם פחות שלולה. זה אומר רבי נהוראי. ובזה מסתיימת מסכת קדושין, ועושים סיום, מה אומרים בסיום? הדרן הלך 10 יוחסין, זה שם הפרק הרביעי והאחרון של המסכת. מה זה הדרן הלך? שני פירושים. פירוש הפשוט, הדרן הלך, הדר זה בארמית נחזור. הדרן, עם הנון בסוף. נחזור עליך 10 יוחסין. כלומר, אנחנו לא נפרדים ממך לצמיתות, אנחנו עוד נלמד אותך עוד פעם, זה כמו הבטחה. עוד נלמד עוד פעם את הפרק, וסליק עליו בכך מסתיים את מסכת קדושין. הדרן הלך, 3 פעמים אומרים את זה. אבל יש גם פירוש שני, בעברית. הדרן זה ההדר שלנו. אם יש לי סיבה שיכבדו אותי, זה בזכותך. שאני יודע אותך פרק עשרה יוחסין, שאני מכיר אותך מסכת קדושין. הדרן, ההדר שלנו, לא לי מגיע הכבוד הזה. זה הכל בזכותך. אם לא הייתי יודע אותך, לא הייתי ראוי לכבוד. הדרן הלך עשרה יוחסין, השליקה למסכת קדושין. הדרן הלך עשרה יוחסין, השליקה למסכת קדושין. ואסור לסיים בלי להתחיל, כמו בשמחת תורה, מסיימים חתן תורה לעיני כל ישראל, מיד מתחילים בראשית ברא אלוקים, חתן בראשית, גם אנחנו מתחילים אחרי מסכת קידושין, את המסכת הראשונה דווקא של סדר נשים, קידושין היא האחרונה. סיימנו כמו חתן תורה, חתן בראשית תחילת סדר נשים, מסכת כתובות. איך היא פותחת? בארבע מילים. בתולה נישאת ליום הרביעי. במזל ובברכה.